רבותיי, השיר זה נמסר לזכות מרת אסתר בת רב שמואל, ואנחנו בדף חב זין עמד א' בירושלים במסכת פאה. לאה בדף חב ו' עמד א' הובאו דברי רב שמעון בן לקיש, שהוראת משנתנו שרשאים להפריש חלה בתחילת הלישה, אף על פי שאין עדיין קמח בעריבה בשיעור חיוב שנתערב במים, כדעת רבי עקיבא היא שנויה. אולם לדעת חכמים אין להפריש חלה כל זמן שאין שיעור חיוב בקמח שנתערב במים. בהתאם לדעת חכמים, הגמרא דנה בעניין התקנה שתקנו לכהנות שהפרישו חלה מיד בתחילת הלישה. נזכיר בקצרה את עיקר הסוגיה שלהם. שנינו במשנתנו, כיוון שהיא נותנת את המים, מגבה התחלתה, בובד שלא יהיה שם, בעריבה, חמשת רבים קמח שלא נתערבו במים. מכך שאין המשנה מזכירה מה צריך להיות שיעור הקמח שנתערב במים. משמע, שהפרשת חלה מועילה אפילו אם אין עדיין קמח בשיעור חיוב שנתערב במים. ובייר רב שמעון בן לקיש, כפי שהביאו רבי יוסי ורבי יונה, שמשנתנו כשיטת רבי עקיבא, הוא הסובר שאפשר בדיעבד להפריש חלה אפילו מפחות משיעור חיוב נמצא, לפי רבי יוסי ורבי יונה, שהביאו את דברי רב שמעון בן לקיש, שחכמים החולקים על רבי עקיבא במשנה להלן בפרק ד' משנה ב', וסוברים שחלה שהופרשה מעיסה שאין בה שיעור חיוב אין לה שם חלה, חוקים על הוראת משנתנו, ולדעתם קודם שנתערבו חמישה רבעים של קמח במים נחשבת היא לעיסה פטורה ואין שם חלה למה שהופרש. רבי יוסי ורבי יוני בגמרא שלהלן הולכים לפי שיטת חכמים שהלכה כמותם. אמר רבי יוסי, נרים הדברים בערבי שבתות שזו מביאה וזו מביאה כמפריש חיוב על חיוב, אבל בחול נסביר. רבי יוסי אמר, נרים הדברים שתקנו שכהנת תפריש חלה מיד כשהיא נותנת מים לקמח, ותאמר שהחלה תוקדש רק לכשתיגמר מלאכת העיסה ותפתור את העיסה כולה, וזה רק מתי? בערבי שבתות, שאז אישה זו מביאה לכהנת קמח ללוש, וגם אישה זו מביאה לכהנת קמח ללוש. זאת אומרת שזו מביאה וזו מביאה, ויש עיסה גדולה. היה רגיל בזמנם שכהנות היו לשות עיסותיהם של ישראליות, לכן בערבי שבתות, שאז היו אנשים עופות לכבוד שבת, הייתה כהנת לשה עיסה גדולה. שכאשר לשים עיסה מכמות גדולה של קמח, כבר בתחילת הלישה יש בעריבה חמישה רבעים של קמח שמעורב במים. כאשר לשים עיסה גדולה, נותנים כמות רבה של מים, ומיד בשעת נתינת המים, קמח רב מתערב במים. לכן המפריש חלה מאותה שעה שתפתור את העיסה הגמורה, הרי זה כמי שמפריש חלה מעיסה שיש בה חיוב על עיסה שיש בה חיוב. החלה הופרשה מחמישה קבים של קמח שמורב במים כדי שתפתור את העיסה הגמורה. נמצא שהיא הופרשה מעיסה חייבת כדי לפתור עיסה חייבת, וזוהי הפרשת חלה כדין. אז כל זה בערבי שבתות. זה שדיברנו על הכהנות, זה מתייחס ל... מה שלמדנו, ש... למדו את הכהנות לומר בשעה שהן מפרישות חלה בתחילת הלישה, הרי זה בצק זה שבידי מופרש כחלה על העיסה הזאת, היינו על מה שכבר נילוש לעיסה, ועל השעור המתערב בה שעתיד לתערב בעיסה כדי לחמצה, ועל הקמח שנשתייר בה בעריבה שעדיין לא נגע במים, ועל הקרץ שניתן תחתיה על פתיתי הבצק הנמצא מתחת לגוש העיסה ואינם מחוברים בה, ולכשתעלה כולה, היינו השעור המתערב בה והקמח שנשתייר בה והקרץ שניתן תחתיה לגוש אחד של עיסה, הוקדש בצק זה שבידי לשם חלה. חוץ מן התמי שבה, שעם חלק מהבצק שהופרש כחלה נטמא, חלק זה לא יוקדש כחלה, שכן חלה טמאה אסורה באכילה. אז זה מה שלמדו הכהנות. שבתחילת הלישה היא כבר תתנה כך. ועכשיו רב יוסי אומר שנרים הדברים שתקנו שתכהנת תפריש חלה מיד כשהיא נותנת מים לקמח בערבי שבתות, כי אז יש תערו ויש כבר מים שנגעו בחמשת רבעים, שזו מביאה וזו מביאה, הרי זה כמי שמפריש חלה מעיסה שיש בה חיוב על עיסה שיש בה חיוב. אבל בכל שאז הכהנת לה שעיסה קטנה, ובתחילת הלישה אין עדיין שיעור חיוב בקמח שמעורב במים, לא נאמרה התקנה, שכן אם תפריש חלה בתחילת הלישה, הרי היא מפרישה חלה מעיסה פטורה שתפתור עיסה חייבת, ואין מפרישים מן הפטור על החיוב. שנינו במשנה בתרומות שאין תורמים מן הפטור על החיוב, והוא הדין לעניין חלה. אז הגמרא כאן רק אומרת אבל בכל, אז הגמרא לא מסיימת מה החיסרון שיש בימות החול. אז להלן היא מברד שעיסה קטנה הפרשה בתחילת הלישה, הרי זו הפרשה מן הפטור על החיוב כפי שביארנו, וכן עצרנו אבל בחול. כאשר לשים עיסה קטנה בתחילת הלישה אין עדיין שיעור חיוב בקמח שנגע במים, לכן חלה מופרשת באותה שעה נחשבת כמופרשת מעיסה פטורה. ואף על פי שהכהנת מתנה שהחלה קדודה תוקדש כחלה רק לאחר שתגמר העיסה, ואז תהיה זו עיסה שחייבת בחלה. מכל מקום ההפרשה נחשבת מן הפטור על החיוב, שהואיל והחלה שהופרשה הופרדה מן העיסה לפני שזו נתחייבה בחלה, אין היא יכולה להיחשב כמי שהופרשה מעיסה חייבת. רבי יוסי מבהיר את דבריו שהגם שבכל ההפרשת חלה בתחילת הלישה ישנם כמה קשיים, ואף על פי כן ראו חכמים לתקן שיפרישו כך, מכל מקום לא הקלו חכמים בקושי זה של הפרשה מן הפטור על החיוב. אם תקנו בחלה שתניטלת מן הטהור על התמי שלא מן המוקף, שם הם מפטור על החיוב. כלומר, אם תקנו חכמים בניין הפרשת חלה מעיסה תאורה, שתהי ניטלת מן הטהור על התמי, דהיינו שתנטל בתחילת הלישה כאשר העיסה תאורה, ותחול על העיסה לכשתיגמר מלאכתה, אף ופי שבינתיים אפשר שנטמעה העיסה, והבי בדרך כלל אין להפריש מן הטהור על התמי. אז זה קושי אחד, כי במשנה לאל שנינו שהחלה אינה ניטלת מן הטהור על התמי, כלומר שאין מפרישים חלה מעיסה טהורה על עיסה שנטמעה. והנה חכמים ראו לתקן שבעיסה טהורה יש להפריש את החלה מיד בתחילת הלישה שתפתור את העיסה לאחר שתיגמר, אף על פי שבמשך הלישה אפשר שהעיסה תטמא, ותהיה זו הפרשה מן הטהור על הטמא. והטעם שחכמים לא חששו לקושי זה, שאם יפרישו רק בגמר הלישה יכול להתעורר קושי אחר, שאם תטמא העיסה יצטרכו להפריש חלה טמאה. היה מקום לומר שכשם שחכמים לא חששו לקושי זה של הפרשה מן הטהור על הטמא, מפאת החשיבות שיש בהפרשה בתחילת הלישה, ככה הם לא חששו לקושי שיש בהפרשה מן הפטור על החיוב. ורבי יוסי בא לבאר מדוע אין לומר כך. אז אם תקנו שוב בעניין הפרשת חלה מעיסה טהורה שתי ניטלת מן הטהור על הטמא, שתנטל בתחילת הלישה כשעיסה טהורה ותחול על העיסה לשתיגמר מלאכתה, אף על פי שבינתיים אפשר שנטמע העיסה ורבי דרך חלן להפריש מן הטהור על הטמא. ואם תקנו עוד בעניין זה שתי ניטלת שלא מן המוקף, היינו שהחלה תחול על העיסה בגמר מלאכתה, אף על פי שבאותה שעה אין החלה סמוכה לעיסה. בגמר הלישה, בשעה שהחלה מתקדשת, אין מקרבים, אין מקיפים את החלה לעיסה, כדי שאם נטמעה העיסה שלא תטמא את החלה. בדבר זה נחשב כהפרשה שלא מן המוקף. יש מפרשים שכוונה היא לקמח שמוסיפים בשעת עריכת הכיכרות, שלא היה בעריבה בשעה שפרישו מן החלה, ולגביו הייתה זו הפרשה שלא מן המוקף. אולם לגבי עיקר העיסה, ההפרשה נחשבת מן המוקף, שאף פי שבשעת חלות הקדושה חלה לא הייתה סמוכה לעיסה, מקום מקום בשעת קריאת שם חלה, היינו בשעת הפרשה הייתה חלה מן המוקף. טוב, אז יש דעות איך להבין את זה. אם מדובר בעיקר החלה, או במה שמוסיפים, אבל תקנו שתי ניטלת שלא מן המוקף. אז הטעם לכך, שבשתי ההלכות הללו, זאת אומרת, ניטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקף, בדיעבד ההפרשה מועילה והעיסה מתוקנת. לכן, מחשש שמא תטמא העיסה, תקנו להפריש כך לכתחילה. כי רצו שהחלה תופרש בטהרה, כפי שהסברנו. לא רוצים שהיא תפריש חלה טמאה, כי זה אסור באכילה. אז אם את זה תקנו, שמא תאמר גם זאת, שמחשש שמא תטמא העיסה, תקנו שאפשר להפריש אפילו מפטור על החיוב? ודאי שלא. שברי הפרשה מן הפטור על החיוב אינה מועילה אפילו בדיעבד. כמו שמבואר במשנה בתרומות א' ה'. ולא ייתכן שחכמים יתקנו להפריש כך. לכן מסתבר שלגבי ימות החול לא תקנו להפריש בתחילת הלישה, כי זה מפטור על החיוב. למה זה מפטור על החיוב? כי אין עדיין מספיק קמח כדי שזה יתחייב בחלה עם חמישה רבעים קמח, כי בחול אין הרבה קמח, רק בערב שבת. אז זה דעה אחת. זה רבי יוסי. ויש אמורה הסובר שלא כדעת רבי יוסי. בעניין הזמן שלגביו תקנו חרמים לכהנות שיפרישו בתחילת הלישה. אמר רבי יונה, לא מסתברה דלא בחול. רבי יונה אמר, עד רבה, ההפך הוא הנכון. מנוסח התנאי שתקנו לכהנות, להתנות בשעת ההפרשה, לא מסתברה דלא, לא מסתבר תיקון זה לכהנות, רק לגבי יסוד קטנות הנלשות בחול. אך היא לא נאמרה לגבי יסוד גדולות הנלשות בערבי שבתות. רבי יוסי סובר, רבי יונה סובר, אף הוא כרבי יוסי, שקודם שנתערבו חמישה רבים של קמח במים, הרי זו עיסה פתורה, ואף על פי כן הוא סובר שתקנת חכמים שיש להפריש מתחילת העיסה, מתייחסת להפרשה מעיסה קטנה, גם שלכל הפרשה כזו הוא מן הפטור על החיוב, ומעידך הוא מכריך שהתקנה לא נאמרה לגבי עיסות גדולות הנלשות בערבי שבתות, ששם יש קושי אחר, כפי שיבאר בהמשך. ובעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נתקדם לדף כ"ז עמוד ב', ואנחנו נראה מה סברתו של רבי יונה. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.